פרשתנו, פרשת כי תצא, מלמדת אותנו התורה, כי תצא למלחמה אלוביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תורבתך. אתה יכול להביא אותה, אבל בתנאים מסוימים, היא צריכה להוריד את סמלת שביה, שביה מעליה, וגילחה את ראשה, ובכתה את אביה ותימה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה. התורה אומרת בפרשתנו, הרשי אומר, הרשי הראשון, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם לא נתיר אותה באתר, הוא יסיינה באיסור. לכן התורה התירה אותו, אבל באופן מסוים, כדי שתתנבל עליו ותתגנה עליו. היה אומר הגאון רבי ינקלה גלינסקי, זכותו יגן עלינו, במגד מישרים, הוא אומר, מה קורה פה? התורה אומרת, רשי אומר, התורה עשתה פה משהו, אתר מיוחד, שאם לא נתיר אותו, אז הוא יסיע אותה באיסור. ממי מדובר פה? הרי מדובר באנשים שיצאו למלחמת הרשות. הרי בפרשתנו הקודמת, בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, התורה נתנה תנאים מסוימים, מי יכול לצאת למלחמה? רק האיש הירא ורך לבב, הוא היה יכול לצאת למלחמה, מי שלא היה עבירות בידו. אז איך פתאום מגיע לכדי יצר הרע לבן אדם, לקחת גויה ולהתחתן איתה? אז הוא היה אומר בדרך צחות, זה מה שקורה עם יהודי לפני הצבא, וזה מה שקורה עם יהודי לאחר שהוא היה בצבא. לפני הצבא הוא היה איש הירא ורך לבב, הוא היה מאלה שיכלו ללכת למלחמה, הוא שול ללכת למלחמה, אבל אחרי הצבא, הצבא קלקלה אותו. ככה אומר רבי ינקלה גלינסקי. אבל הרבי רבוני מפשוסך, מפשיסך זכותי הגן עלינו, היה אומר, רשי הראשון אומר, במלחמת הרשות הכתוב במדבר. היה אומר, רבוני מפשיסך, שלפנים בישראל, כאשר היה מצווה לעשות מלחמות, אז כי תצא למלחמה על אוביך, היה הכוונה ממש הפשט היה לה למלחמה, לעשות מלחמה על אויבים. ובדרך רמז היו מפרשים שמדובר פה גם למלחמת היצר. שאם תלך להילחם נגד היצר אורי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את זה, ושבית השביו, תוכל לנצח אותו. אבל אומר רבי רבונים שיצחה, כאשר היום אין לנו מצווה להילחם, אנחנו בגלות, אז הפשט הפשוט כי תצא למלחמה, זה הכוונה מלחמת היצר, ככה לומדים. שאם יהודי רוצה לצאת למלחמת היצר נגד היצר הורה, בפרט בחודש אלול, כאשר אני לדודי ודודי לי, כל אחד רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולתאר את עצמו מאבונותיו, כדי להגיע ליום הדין הגדול והנשגב, כשהוא טהור, כשהוא חזר בתשובה, כשהוא נקי מכל אבון, אומרת לנו התורה תמיד בפרשת כי תצא יוצא בחודש אלול, כי תצא למלחמה על אויביך אם תצא למלחמה כנגד היצר הרע. שזה הפשט הפשוט היום, ככה אומר רבוני מפשיסך, אם תצא למלחמה ונתנו השם אלוקיך בידיך ושדבית שביו, תוכל לנצח את היצר הרע. זה התורה מרמזת לנו דווקא בחודש אלול, לכן תמיד יוצא פרשת כי תצא בחודש אלול, לרמד לך כי תאכל, שתאכל רק אם תרצה. ולכן התורה מבטיחה הוא נתנו. ועוד דייק רבי רבוני מפשיסך ואמר, בתחילה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך לשון רבים, ומה כתוב אחר כך? הוא נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. הוא נתנו, היה צריך כתוב, אם כתוב בתחילה כי תצא למלחמה על אויביך לשון רבים, מה צריך כתוב? ונתנם השם אלוקיך בידיך, לשון רבים. אומר רבי רבוני מפשיסך, יש פה חיזוק גדול ליהודי. הרי כתוב בחז"ל הקדושים שבעה שמות יש ליצר הרע. שבעה שמות. מה זה אומר שבעה שמות? זה אומר שהיצר הרע, יש לו מלא מלא שמות, מלא תכסיסים איך להגיע אליך. פעם הוא מגיע אליך ככה, פעם הוא מגיע אליך ככה, פעם הוא מגיע אליך ככה, פעם הוא מגיע אליך ככה. תמיד הוא יכול לבוא עם כל מיני רעיונות, גם אם אתה מנסה, ואתה אומר, אני מעכשיו יהיה טוב, תמיד הוא ידע. לפעמים גם דרך מצווה הוא מגיע אליך ורוצה לשכנע אותך, תעשה מצווה כדי שזה בעצם יכשיר את הדרך לעבירה. אין לו מעצור, יש לו כוח אדיר, זה כוח אדיר שהקדוש ברוך הוא נתן ליצר הרע. יש לו שבעה שמות. יבוא, יאמר האדם, איך אני אנצח את היצר הרע? חודש אלול, ואיך אני אתחיל? אומרת התורה, תדע לך, באמת, באמת, זה יצר אחד. הקדוש ברוך הוא אמנם נתן לו כוח, יש לו שבעה שמות. אבל תדע לך, כי תצא למלחמה על אויביך, בתחילה זה נראה לך מלא אויבים. היצר הרע יש לו מלא, מלא שמות. תדע לך, הוא נתנו, הקדוש ברוך הוא יעשה ממנו אחד, הוא נתנו. הוא ייתן לך, הוא נתנו, אתה תצליח להתגבר עליו. באמת זה רק אחד, תדע לך שאין זה אלא יצר הרע קטן שמדמה את עצמו להרבה. תדע לך, באמת אם תרצה, הוא נתנו השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא יקטין אותו. זה רק אחד, זה לא הרבה. הוא רק עושה את עצמו הרבה. ובאמת, אחד מהדרכים איך להתגבר על היצר הרע, שאדם קם בבוקר ואומר לעצמו, איך אני היום מתגבר על יצר הרע? הבעיה שזה לא רק היום, זה רק גם מחר, יש לי חודש שלם, יש לי שנה שלמה, יש לי 70 שנה לחיות פה, 80 שנה, 120 שנה, איך אני אצליח להתגבר? כדאי מאוד לומר פה את האבות שאמר החתם סופר, זכותו יגן עלינו, בפרשתנו הקודמת, בפרשה הקודמת, ואתם הדביקים בעדינו אלוהיכם, חיים כולכם היום. אתם רוצים לדבוק בהשם? תגיד לי, יצר הרע, היום, יש לי איתך רק היום עסק, היום. יום אחד זה לא בעיה להתגבר עליו, יום אחד אתה מנסה להילחם בו. מחר אני לא יודע מה יהיה, היום אני עכשיו חי רק היום. ככה היום תצליח, יום אחד אפשר עדיין להתגבר. כשמגיע מחר, מחר תגיד, אוי, עוד יום. אל תנסה להגיד, אוי, יש לי פה חודש אלול שלם. יש לי את היום, היום זה יום כזה שאני רוצה ללמוד תורה ולהתגבר עליו. ואם תרצה ככה תצליח להתגבר. כי תצא למלחמה, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם. אתם רוצים להיות דבוקים בהשם ולהתגבר על היצר הרע? חיים כולכם היום, תחשבו שאתם חיים רק היום. יום אחד עדיין אפשר להתגבר עליו. אני פירשתי בסייעתא דשמיא שזה הברכה שבירך יעקב אבינו את מנשה ואפרים, ויברכם ביום ההוא לאמור. הוא בירך אותם, תמיד תזכרו את היום הזה בלבד. אל תזכרו, תחשבו מה יהיה מחר. אם אתם רוצים לעבור את החיים, להתגבר על היצר הרע, תמיד תחיו את היום הזה, ויברכם ביום ההוא. יום אחד אפשר להתגבר, מחר תעשו עוד יום. זה היה, ככה פירש רבוני מפשיצחה את כל הנושא הזה, שכתצא למלחמה הולך על היצר הרע. אבל הגאון הקדוש, רבי יוסף חיים, מבגדד, זכותו יגן עלינו, רבינו, בעלה בן איש חי, זכותו יגן עלינו, שחל יום ההילולה שלו ביום שישי, י' ג' אלול, אמר פה רמז נפלא. כידוע, כל הצרות וכל היצר הרע מקורן מאותו נחש הקדמוני. הנחש זה השטן, זה היצר הרע. הוא זה שמנסה לבלבל אותנו, והוא זה שגורם לכל הבעיות שלנו, גם ברוחניות וגם בגשמיות. איך מצליחים להחריט אותו, את אותו נחש? נתנו לנו חז"ל הקדושים, גילינו לנו את הסוד, שדוד המלך עליו השלום תיקן 150 פרקים בתהילים. שאותם פרקים יש בהם כוח לכל פרק להחריט ולזמר את כל העריצים וכל המקטרגים. דוד המלך הכניס בכל פרק בתהילים שמות הקדושים של מלאכים שיוצא מכל הפסוקים שיש בהם כוח להחריט ולזמר את כל העריצים. ולכן נקרא התהילים מלשון זמירות שמזמרים איתם, חותכים איתם את היצר הרע. אמר הבן איש חי, רמז נפלא, אם ניקח את המילה נחש ונסתכל מהם המילים שלפני נחש, לפי סדר האלף בית, לפני המילה נון, זה מם, לפני המילה חטא של נחש, זה זין, לפני השין של נחש, זה ריש, מה יוצא? זמר, לפני האותיות נחש, נמצאות האותיות זמר, זאת, כלומר, איך מחריטים את הנחש, עם האותיות שלפני כן מזמרים אותו, זמר, הזמירות של דוד המלך, מזמרים את הנחש, את היצר הרע. ממילא אומר הבן איש חי, זה מה שכתוב פה השבוע, כי תצא למלחמה, שיוצאים למלחמה בחודש אלול ובכל ימות השנה. רוצים לצאת למלחמת היצר, כמו שאמר רב רון עם פשיסחה, שזה היום הפשט הפשוט של הפסוק. כיום שאין לנו מצווה להילחם, אין לנו, אנחנו בגלות, אתה פשט הפשוט, כי תצא למלחמה, הכוונה למלחמת היצר. איך יוצאים למלחמה? על אויביך, קח את המילים שנמצאות מעל המילים של האויב. מי זה האויב? הנחש. על אויביך, קח את המילים שנמצאות לפני האויב, לפני הנחש והזמר, איתם תצליח לזמר ולהחריט את אותה נחש. ולא בכדי אמרו הצדיקי הדורות את גודל העניין של אמירת תהילים, ובפרט בחודש אלול, תקנו קדמוננו לומר כל יום מימי חודש אלול 10 פרקי תהילים לכל הפחות, כדי שיצא שגומרים את תהילים פעמיים לפני יום הכיפורים. כמיין כפר, וידוע שאמרו צדיקים שכל ימות השנה סגולה להגיד תהילים, אבל חודש אלול זה הזמן, זה כמו שיש לכל פרי את העונה שלו, העונה של תהילים זה חודש אלול, זה העונה המובחרת. אחד מהצדיקים אמר, רמז נפלא, הרי המילה הראשונה בתהילים זה אשרי, והמילה אשרי יש את כל הזמנים המובחרים לאמירת תהילים. אשרי זה אלול, האלף של אשרי זה אלול, אלול, שבת, ראש חודש, ימים טובים. אלול, שבת, ראש חודש, ימים טובים. אבל מה האות הראשונה של אשרי אלול? כלומר, זה המובחר ביותר. ולכן ניקח את פרקי התהילים של דוד המלך, נאמר אותם, וכפי שהמסילת ישרים מרמז, אומר לנו במסילת ישרים, שאחד מהדרכים להגיע להתלהבות ולדבקות בקדוש ברוך הוא, זה על ידי התהילים של דוד המלך, שמי שמתבונן בהם ואומר אותם בכוונה, מקבל דבקות והתלהטות יתרה לשוב אל השם, והוא מתאר אותו מכל ההבנות. התורה הקדושה בפרשת כי תצא אומרת לנו, מלמדת אותנו, מלא מצוות עשה ומצוות לא תעשה. אחד מהמצוות זה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם ומצרים, ועל אשר שכר עליך את בלעם בן בעור לקה ללקה. עמדי בדונה, זכותו יגן עלינו, שהיה ידוע כמושל משלים, ישב פעם, הגיע פעם לאיזה קהילה, והוא אמר לאנשי הקהילה, תפתחו חומש, איזה פסוק שיצא לכם, אני אעשה, יגיד על זה משל. כידוע, המשלים של המגד מדובנה היו מאוד מאוד נעלים, שהגאון מבילנה, זכותו יגן עלינו, אחז מאוד מהמגד מדובנה, בסוף ימיו של הגאון מבילנה, שהוא היה כבר תשוש, הוא קרא למגד מדובנה שימשיל לו משלים. זה היה הגאון מבילנה, שהיה קדוש עליון במהלך השם צעקות, גאון עולם, ידע את כל התורה כולו, קרא לסוף ימיו למגיד מדובנה שימשיל לו משלים, שנבין בדיוק מי זה המגיד מדובנה. אז המגיד מדובנה אמר להם, איזה פסוק שתפתחו, אני אמשיל לכם משל. אז הם פתחו את הפסוק, הפסוק הזה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, הדבר השם לא קידמו אתכם בלחם ומים בדרך ותתכם ממצרים, ועל אשר שכר את בלעם בן בעור לקה ללקה. אמר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? למחותן שסגר שידוך לבת שלו, יחד עם חתן. שני המחותנים גרו רחוקים זה מזה. סיכמו שני המחותנים, איך נעשה את החתונה? קרוב אליי, אז הצד השני לא יוכל לבוא. קרוב לצד השני, אז הצד שלנו לא יוכל לבוא. נעשה את זה איכשהו באמצע הדרך. וכך היה, הכינו את כל הדברים לחתונה, כידוע, פעם לא היו מגיעים לאולם שמחות, כל אחד היה מכין את האוכל, וכך היו מגיעים. מגיע היום של החתונה, אבי החתן יוצא מוקדם יותר לחתונה יחד עם החתן, והאימא יצאה עם הבנים יותר מאוחר, עם עגלה נפרדת, עם כל האוכל שהכינו לחתונה, ומחכים, מחכים, ולפתע מגיע אחד הבנים ומודיע לאבא, אבא אל תשאל איזה טרגדיה קרה. העגלה שנסענו יחד עם אמא התהפכה, כל האוכל שאמא הכינה לחתונה, כל המנות המיוחדות והמושקעות והיקרות, הכל התהפכו, הכל נתלכלך, אל תשאל. ואמא השם ישמור, אמא השם ישמור, השתלקה לבית עולמה מהתאונה הנוראה. אמר המגי מדובנה, תגידו לי, מה אתם הייתם אומרים לכזה בן טיפש שככה מספר סיפור? מה הוא סיפר קודם? את האוכל שהתהפך, והתלכלך, והכל, ואין מה לאכול, ובסוף הוא גם אומר, כן, וגם האמא, השם ירחם, נהרגה בתאונה. האוכל זה הדבר השולי! תספר קודם כל שהאמא לא השתלקה לבית עולמה! האוכל זה כבר דבר שולי, מה אתה בוחר קודם כל לספר על האוכל שהתלכלך ונשבר ונהרס? אמר המגיד מדונה, זה בדיוק מה שקשה פה בפסוק. אומרים פה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, למה? הדבר השם לא קדמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם ויצא אתכם ממצרים. זה הדבר הראשון. הם לא קדמו אתכם בלחם ובמים כשיצאתם ממצרים, ביקשתם מהם רשות להיכנס לשתות במקום שלהם, הם לא קידמו אתכם, וגם אשר שכר את בלעם בבאור לקהלקה. לכאורה, מה יותר קשה? הדבר שהם לא קידמו אתכם בלחם ובמים, או אשר שכר את בלעם בבאור לקהלקה? ודאי שאשר שכר את בלעם בבאור לקהל אתכם. הרי זה היה המטרה שלו, לקהל את עם ישראל ולהרוג אותם, שהתקלו מן העולם. אז את זה הוא מספר בסוף, כאילו הבעיה הראשית זה שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, והדבר המשני זה שהוא שכר את בלעם בבאור. זה הדבר הראשי. זה בדיוק כמו אותו בן שמספר שהאוכל נהרס, ובסוף הוא מספר שהאימא נהרגה. מה קורה פה? אמר המגיד מדובנה, אז אני צריך לעשות לך משל נוסף כדי לתרץ. מה, משל נוסף? היה יהודי, כפרי, מגושה מאוד, ש... היה לו בת, והוא עלה לראש ישיבה לישיבה, והוא אמר לו, תשמע, אני רוצה לבת שלי את החתן הכי טוב, אבל אני לא יודע לבחור. תדע לך, אני מוכן לתת לחתן שייכנס אליי הביתה, שיקח את הבת שלי, ניתן לו, יהיה סמוך על שולחני במשך כמה שנים, ניתן לו אוכל, לא יחסר לו כלום, אבל אני רוצה את החתן הכי טוב. בקש ממך, ראש ישיבה, כך, תבחור לי את החתן. הראש ישיבה שומע כזה דבר, באמת לא כל יום מגיע אדם כזה הצעה, שהוא מוכן שהחתן יהיה סמוך לשולחנו, של השבר, ויספק להם הכל. הלך, נתן לו את התלמיד חכם הכי גדול בישיבה, ואמר לו, זה החתן שלך. עשו מחוסין, וברוך השם, חתונה. ולמוחת החתונה, הכפרי צריך לקיים את ההבטחה. מגיע החתן עם זוגתו החדשה, יושבים לשולחן, ומה נותן להם הכפרי לאכול? איזה לחם שחור עם חומץ. אותו חתן שהיה אוכל בישיבה תמיד אוכל רגיל, התבייש ביום הראשון, הוא אוכל לחם שחור יבש עם חומץ. הוא לא רצה להגיד מילה, אבל הוא לא אכל, הוא רק אכל ככה בשביל שלא יראו שלא אכל, והוא הלך הלאה. חשב לעצמו, אולי זה יום אחרי החתונה, לא הספיקו. יום למוחרת, ארוחת הבוקר, נותן להם הכפרי לאכול איזה מלפפון רקוב כזה, עם איזה שמנת חמוצה, עם פתיתים של לחם. החתן אומר לעצמו, זה מה שהבטיח הכפרי, שאני אהיה סמוך על שולחנו? מה קורה פה? הם עדיין לא התארגנו, לא נחו מהחתונה, לא נחתו מהחתונה עוד. טוב. הוא לא אומר מילה. עובר עוד יום, ושוב חוזר חלילה, הסיפור. נותן להם לאכול איזה מרק דלוח. עם איזה פיתה יבשה. החתן כבר לא רצה להכניס שום דבר לפה, זה לא הגיל אותו, הוא לא אכל. הכפיל מסתכל עליו ואומר, למה אתה לא אוכל? לא, אני לא... בתחילה הוא התבייש. עובר עוד יום ועוד יום, ושוב חוזר אותו סיפור. והחתן לא אוכל כלום. הכפיל מסתכל עליו ואומר, למה אתה לא אוכל? הוא רואה שהפנים שלו מצטמקות. למה אתה לא אוכל? אתה סמוך על שולחני. תאכל, אתה צריך להיות בעל חזק עבור הבת שלי. והחתן לא יכול להכניס שום דבר לפה שלו, הכל מגעיל אותו, אין לו מה להכניס לפה. הכפוי המגושם הזה התחיל לגור בחתן שלו, מה אתה לא אוכל? אתה רוצה למות לי פה? בשביל זה לקחת אותך לחתן? הכפוי הזה ראה שהוא לא מכניס שום דבר לפה, הלך והביא איזה שני פועלים, שכר אותם ואמר להם, אתם פשוט, מגיע ארוחת הבוקר, אתם פשוט פותחים לו את הפה בכוח, מאכילים אותו, שיוכל. מה זה הבן אדם לא אוכל? שיוכל וישתה. אבל כמובן האוכל שהוא נתן להציע לחתן היה אוכל יבש שלא ניתן להכניס אותו לפה. וככה כל יום הפועלים האלה נותנים לו מכות רצח לחתן. תפתח את הפה תאכל, והחתן מוכה ופצוע, חייב לאכול. באותו לילה אותו חתן, כשכולם ישנו, קפץ מהחלום, ברח לבית של ראש השיבה, כשהוא מוכה וחבול, ואומר לראש השיבה, ראש השיבה, מה קורה? ראש השיבה רואה אותו באמצע הלילה, מה קרה? הוא אומר לו, אל תשאל, אצל מי נפלתי, אדם לא נורמלי, הוא לא נותן לי לאכול נורמלי, הוא נותן לאכול דברים מאופשים, כשאני לא רציתי כמה ימים לאכול, הוא מעביד עליי שומרים, ומקים בי, שאני אוכל בכוח. ששיב אמר, תשאר פה עכשיו בבית שלי בלילה, מחר בבוקר נקרא לכפרי. קורא לו לכפרי. אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה ביקשת את הבחור הכי טוב, אתה רוצה שיסמוך על שולחנך, תיתן לו לאכול, נותן לך את הבחור הכי טוב של הישיבה, וככה אתה עושה לו, אתה ככה אתה מצייר אותו, אתה לא נותן לו לאכול, ואתה גם מחייב אותו? אומר לו, הכפרי, אבל מה אתה רוצה ראש הישיבה? אין לי, אני חסר אמצעים, אין לי מה. מה לתת לאכול? זה מה שאני אוכל אצלי בבית. אוכלים קצת חומץ עם פיטה, מלפפון ו... אמר לו, ראש השיבה, רגע, רגע. אתה, היה לך כסף מזכור פועלים לשלם להם לפי שעה, כדי שיעמדו עליו בכוח ולהכיל אותו ולתת לו מכות. את זה היה לך כסף לשלם. ולתת כסף לאכול לחתן כמו בן אדם, את זה אין לך. זאת אומרת, מה שאתה רוצה, יש לך כסף. מה שאתה רוצה, אין לך כסף. אמר המגיד מדונה, זה התירוץ פה. לא יבוא המונים אוהבי בקהל השם, התורה אומרת לעולם, לא יבוא המונים אוהבי בקהל השם, למה? הדבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך, בצאתכם ממצרים. הם לא הסכימו לתת לכם חתיכת לחם וקצת מים. באו אנשים מסכנים ממצרים, מקום נורא והיום, שיבדו אותם 210 שנה, נו להם משהו לאכול. לא, הם לא רוצים. נו, כזה חטא גדול זה? אולי אין להם למואבים? אולי אין להם כסף? מה אתה יכול לתבוע אותם שהם יאכילו עכשיו 600 אלף איש, לחם ומים? צריכים להביא כמה מסעיות של אנג'ל, מי אומר שיש להם כסף? אומרת התורה, ועל אשר שכר עליך את בילם במלואו לקלליך, זה כן היה להם כסף, לקחת את בילם, לתת לו תבינו את הכלים, כדי שיקללו את עם ישראל. יש לכם כן כסף, זאת אומרת, אז למה את זה אין לכם כסף? זאת אומרת שלא בגלל שאין לכם כסף, לא רציתי לתת להם לאכול, כי אתם רשעים, כי אתם כפויי טובה, אתם האמונים ומואבים מזרע לוט, מי זה שהציל את לוט? אברהם אבינו, אבי האומה היהודית. הוא זה שהציל את לוט מגיע אף אחד, מתוך סדום. הייתם צריכים להכיר טובה לנכדים שלו, לתת להם אוכל. אל תספרו תירוצים שאין לכם כסף. יש לכם כסף לקלל, לקחת את בלעם לקלל. לכן התורה מתחילה ואומרת, החטא הוא אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים. האם תגיד, מי אומר שיש להם כסף? יש להם כסף, העודה של שחרת ולכת בילם במעולק הילקה. ומה שהם רוצים יש להם כסף, הם סתם רשעים. ולכן הם לא יבוא המונים מואבי לעולם. אומר רבי אלעזר פיאן, אצל עמלק שהקדוש ברוך הוא אומר, יש לו מלחמה לעמלק בדור דור בסוף הפרשה. מי שבא מזרע עמלק ובכל זאת רוצה להתגייר, יכול להתגייר, יכול לבוא לקהל השם. אבל המוני לא יבוא לקהל השם, למה? כי אדם שהוא כפוי טובה יותר גרוע מעמלק. כפוי טובה לעולם לא יוכל להשתנות. אדם שהוא רשע, יש לו מידות רעות, הוא לא יודע להחזיר טובה, הוא לא יודע לתת לכם ממין אנשים שמסכנים, הוא לא יודע להחזיר טובה על מה שהסבא של אותם יהודים עשה להם, בזכותכם אתם חיים. אתם לעולם לא יבוא המונים אוהבים בקהל השם. שנזכה כולנו בחודש אלול הזה לתקן את המידות שלנו, להכיר טובה לכל אחד, לעשות תשובה אמיתית, לצאת למלחמה כנגד היצר הרע, להשתמש עם פרקי התהילים של דוד המלך, ונזכה ונתמנו השם אלוקיך בידיך, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, ולפתקה טובה, ולשנה טובה ומתוקה. שבת שלום ומבורך.